והיה כה מלך חדש של מצרים אשר לא ידע את יוסף. מה שאומר, מה זאת אומרת לא ידע את יוסף? מביא כאן דברי חז"ל, רב ושמואל. רב ושמואל, הם היו ביניהם, היה להם תמיד דיאלוג. אחד אמר, חדש ממש, באמת קם מלך חדש במצרים. אחד אמר שנתחדשו גזרותיו, דהיינו, זה לא אותו מלך, הוא פשוט השתנה. אותו מלך השתנה, קודם הוא כיבד את עם ישראל, ואחרי זה הוא כבר לא כיבד, לא רק לא כיבד, אלא חידש עליהם גזרות כאלה ואחרות. מה זה אשר לא ידע? עשה עצמו כאילו לא ידע, כאילו לא ידע את יוסף. מזכיר לנו את כל האנטישמים לכל כל הדורות. לפעמים עולה איזה עריץ, איזה מלך או איזה שליט או משהו כזה, לפעמים הוא עולה על כתפי היהודים בבחירות, כולם מצביעים בעדו, הוא יש לו סיסמאות, כל מיני דברים כאלה. הוא מתגלה כמלך חדש, לא אותו בן אדם, משנה את, את, את השקפת עולמו, את פישתו, הכל, מקצה, מקצה. זה מה שכאן רש"י אומר. עשה עצמו כאילו לא ידע מי זה ישראל, מי זה יעקב, כמה טובות, הם, כן. היו, גם בדורות שלנו, ברוסיה. מי העלה את הקומוניזם השלטון? אתם יודעים מי אלה? היהודים. טרוצקי, המנהיגות הקומוניסטית, הייתה, היו יהודים, הם היו המנוע. פתאום קם סטלין כזה, הלך אנטישמי כזה, שנא את היהודים, מה שלא עשה ליהודים, כדוגמה בהיסטוריה, אבל יש הרבה דוגמאות לכך. זה מה שאומר, קם מלך חדש, כל המצב התהפך. כל דבר היה באיראן, לפני, בזמן חומייני, אני לא יודע אם אתם יודעים, לפני שחומייני עלה לשלטון, היה מלך באיראן, שח קראו לו. אולי מכאן המשחק הזה יש שח מת. נדמה לי שמשם זה בא. שח זה היה השם שלו. והיהודים שם חגגו בתקופת השח, הם היו באי חצר המלך, הצליחו כלכלית, מעמדם וכל זה. כמה זמן זה לקח מרגע שהשתנה? יום אחד, הכל התהפך. ביום, אני זוכר, הוא עלה לשלטון באותו יום, 24 שעות או משהו כזה, כמה ימים, הופ, כל היהודים, מי שרוצה עוד לפרוח, יש לו... הזדמנות האחרונה, והנה, אופ, סגר את השערים והתחיל לעשות התנכלויות. טוב, גירוש ספרד, מה זה הגירוש ספרד? היהודים היו שם מנהלים את המדינה, שר האוצר היה, היה יהודי, רב חשוב, אברבנאל, הוא ניהל את המדינה. תוך 24 שעות הכל התהפך. יש לכם שלוש אופציות. או שאתם מתנצרים, או שאתם... גירוש ספרד, אני אקרא. אתם בורחים מכאן, כל אחד... או... או נשרפים. פשוט, הם שרפו אותם. שתבינו מה זה מלך חדש. איך הדברים מתהפכים מקצה לקצה. אותו דבר גם היום, לך תדע, היום באמריקה או באירופה, מי איזה... יש למישהו איזה עריבות שלא יעלה איזה... איזה מישהו שישתנה, ישנה מקצה לקצה. המציאות הזאת של שינוי מצבם של היהודים בפעם אחת זה דבר, דבר ממשי, דבר היסטורי, זה לא דבר תיאורטי. לומדים את זה מהתורה, קם מלך אדם.
זה יכול להיות איזו הפיכה צבאית כזאת? איזה מישהו פשוט השתלט על השלטון?
לא, זה לא, יכול ככה, יכול אחרת. יכול להיות שמישהו ישתלט, ייקח את השלטון. כך גרמניה, מה נאמר? גרמניה זה ליהודים לפני הנאצים. זה הייתה ארץ שהיהודים שם היו שומנה בסולטה של המדינה הזאת. אנשי מדע, אנשי תרבות, מוזיקאים, השכלה, יהודים שם חגיגו בגרמניה. הכל התהפך בפעם אחת. מלך חדש קם על גרמניה. ומי ערב לנו שהיום זה לא יקרה במדינה הזאת או במדינה אחרת? המציאות הזאת של שינוי מצב היהודים בגלות זה דבר שהוא היה. אני מתפלל שלא יהיה, שכולם יאהבו את היהודים, יכבדו את היהודים, אבל צריך לקחת את זה כתרחיש אפשרי. לאחרונה אני שומע שהרבה יהודים מחוץ לארץ, מאמריקה, מצרפת, מאנגליה, קונים כאן דירות בארץ ישראל. יש להם דירות. יש שם בירושלים, אומרים מאות, אולי אלפי דירות, שקנו יהודים, הן עומדות ריקות, ורק השקיעו את כספם כאן. למה? היהודים כבר למדו לקח. מה שבטוח, בטוח, שיהיה לנו כאן בית בארץ ישראל, שיהיה לאן לברוח. לא, אני אומר את זה בדבר אמיתי, דבר ממשי. פשוט הם אומרים, מה שבטוח, יש לנו לאן לברוח, יש בית, בית לעם היהודי. למה? למדו לקח. יכול להיות שהיום המשטר בארץ כזאת או ארץ אחרת התהפך מקצה לכולל בארצות הברית. מי יודע, יכול בין רגע להתהפך כל הדבר. אין שום עריבות לדבר שכאילו זה יהיה לנצח היחס הזה של יחס אוהד או של הפליקה. סליחה. ואנחנו בפסחים, פרק א', משנה ג'. רבי יהודה אומר, בודקין אור 14 ב-14 שחרית ובשעת הביאור, וחכמים חולקים עליהם, אומר, לא בדק אור ל-14, יבדוק ב-14. לא בדק ב-14, יבדוק בתוך המועד. לא בדק בתוך המועד, יבדוק לאחר המועד. בוא נראה מה הכוונה. רבי יהודה אומר, בודקים אור 14 וב-14 שחרית ובשעת הביאור. כלומר, באחד משלושת הזמנים הללו בלבד בודקים את החמץ. שאם לא בדק בליל 14, מאיזושהי סיבה, לא היה בבית, לא יכול היה לבדוק, יבדוק ב-14 בבוקר. ואם לא בדק בבוקר, יבדוק בשעת הביאור. מה זה שעת הביאור? בתחילת השעה השישית. דהיינו שעה לפני חצות היום, אבל לאחר שעבר שעת הביאור, זאת אומרת מחצות, כבר לא בודק. שוב אינו בודק. מדוע? שאם יבדוק אחר שעת הביאור, חושש רבי יהודה שמא ימצא חמץ ויבוא לאכול ממנו. אנחנו צריכים להיבדל לגמרי מהחמץ, לבאר אותו, לנקות הבית, לבאר אותו, כל זה. אבל מה אנחנו רגילים לאכול חמץ? אז הוא אומר, אם אתה תמצא את החמץ, תעסוק בו בשעות של חצות היום, אני סכנה שאדם ישכח או יתאווה לחמץ או משהו כזה. לכן, מעבר לזה לא בודקים. הרי בשביל מה הוא בודק? בשביל למצוא. אם הוא מוצא, הוא יצטרך לעשות בזה משהו. אז יכול להיות שאדם יש לו איזה יצר כזה לאכול, יאכל אותו. לכן, מאז לא בודקים. חכמים אומרים, לא בדק אור 14, יבדוק ב-14 כל היום. לא בדק ב-14, יבדוק בתוך המועד, בתוך חג הפסח אפילו. לא בדק בתוך המועד, יבדוק אחר המועד, אפילו אחרי הפסח. לפי שחמץ שעבר עליו הפסח, אסור בהנאה. כן, יש, זה הלכה. הלכה היא, אם אדם היה ברשותו חמץ בתוך הפסח, אסור ליהנות בו אחרי הפסח. אני אזכר, לפני הרבה שנים, למדתי על מרכז הרב, היה לי, מי שקרוב משפחה, הביא לי מרוב טובו, בפסח עצמו, בחור לא דתי, ויסקי. ויסקי. אתם יודעים מה זה? מי שראה פעם ויסקי, איך זה נראה? אני לא צטיתי הפעם ויסקי הזה, אבל אני אמרו לי, אתה יודע, ויסקי זה חמץ. עושים את זה מסורם, נדמה לי, או משהו כזה. אתה מוכן את זה? החיטה, לא יודע. נתן לי את זה בתוך הפסח. מה אני אעשה? הוא אומר, כך, מתנה, הנה, יש לך חמת בפסח. מה אני עושה? אז הלכתי לברר, מה אני עושה עם הבקבוק ויסקי הזה? כתוב, חמת שברשותך בתוך הפסח, אסור ליהנות אחרי הפסח. וזה היה בקבוק די יקר. כן, אני אחרי את הבירות. זה מה שאומר כאן רבי חכמים, מה הם אומרים? הם אומרים, אתה צריך לדאוג גם אחרי הפסח. אולי תמצא שם חמת שעבר עליו הפסח. זאת אומרת, היה לך בסוכה בקבוק ויסקי כזה, ונשאר אצלך בסוף, תבוא לשתות אותו אחרי הפסח. אז לכן זה לדאוג לא רק בתוך חול המועד, אלא גם אחרי הפסח. שאף מאחר זמן האיסור של אכילת חמת, רשאו לבדוק, ואינו חוששים שמה יבוא לאכול מן החמת שימצא, שהרי הוא עצמו מחזר חב לשרופו. וכן הלכה, הרמב"ם מביא, שכזאת היא הלכה. ומה שמשער, אדם שבדק ומצא חמץ, מה יעשה עם החמץ הזה? הבודק את החמץ בלילה, משהו משאיר מן החמץ לצורך הכנת הלילה, ומחר לביאור, לא יניחנו סתם ככה, אלא יניחנו בצינה, במקום מוצנע, כדי שלא יצריך בדיקה אחריו. שאם יחסר מן החמץ שישאיר, הרי הוא צריך לבדוק שנית. כן, אנחנו נוהגים, לא כולם נוהגים, אבל יש כאלה שנוהגים לשים פתיתים, 10 פתיתים, זה בעניין של פנימיות התורה. ככה, ובסוף אוספים את הכל, למחרת שורפים את זה בביאור חמץ. אז זה מה שאומר, אם אתה משייר כבר חמץ, או אתה משייר משהו לשרוף את זה למחרת, תשים את זה במקום שמור, מוצנע, שלא אחר כך תבוא, שמתי כאן 10 פיתות, יש רק 9. איפה הפיתה נעלמה? מתחיל לחפש. אבל לכן, בא המשנה ואומרת, כל החמץ שאתה משייר אותם לביאור, למחרת, תשים את זה באיזה קופסה, באיזה ארגז, באיזה מקום, מוצנע על מנת שתוכל באמת לשרוף, ולא תהיה אחר כך כל הפסח בספקות, אולי לאן נעלם החמץ הזה. היו לי ככה ופתאום נעלם, לאחד הילדים לקח, אולי מישהו יחביא את זה, לפעמים זה עוגיות ככה טובות, יש כאלה שאוהבים עוגיות, יש כאלה שחולים, יש כאלה אנשים שהם, יש להם בולמוס של אכילה, יש אנשים שכל אנשים ישונים, מחביאים בכל מקומות מאכלים, שוקולדים, סוכריות, עוגיות, יש כאלה אנשים, אוהבים לאכול, לנשנש ככה, יש כאלה אנשים חושבים, וואי, תראו, את כל העוגיות האלה הוא רוצה לזרוק, מה שבטוח, בטוח הוא לוקח חלק מחביא את זה באיזה
מקום.
לא מאכילים, לא מאכילים. כן, יש אוכל גם לפרות, לזה יש בתנובה קשר לפסח.
נדלים להם עוד הרבה זמן לפני כדי
כי אנחנו עוסקים אמרנו שעם ישראל זה עם כל המהלכים שלו בגדול. אמנם בשעת ירידתנו הכוונה בגלות, כשעם ישראל יורד, אז אותם דברים של האור, כל הדברים הגדולים והנפלאים וכל הדברים האלה, כהים הם ניצוצי האורה החיים בייחוד בזיכרונות המתגלמים בחיי האומה המסורתיים. זאת אומרת, זה לא אור גדול, אלא ניצוצי החיים הם כהים, אור קטן. בכל המצוות וההלכות המסתעפות מהעבר ופונות אל העתיד. אתן דוגמה, מצווה לזכור יציאת מצרים. מצווה לזכור יציאת מצרים. אבל הזכירה יכולה להיות בקטן, סתם אמר אני זוכר יציאת מצרים. אתה יכול לזכור את יציאת מצרים כי אירוע ממשי מוחשי, חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא עצמו יצא ממצרים, לדמיין לעצמו את יציאת מצרים, לחוש שהוא בתוך כל המהלך האדיר הזה שנקראו השמיים וראו מראות אלוקים וקריאת ים סוף ומעמד הר סיני וכל הדברים האלה. אבל הגלות גרמה לנו שכל הדברים הנפלאים האלה שהיו בעבר הם ניצוצות קהים, זה זיכרונות עמומים, הם לא משאירים את חותמם, את רישומם הראוי, כפי שבאמת היה ראוי להיות. למה? כי אנחנו בחושך. הירידה הגלותית שלנו גרמה לנו שגם העבר הוא רישומו של העבר הוא לא כל כך כמו שהיה יכול להיות אילו לא היינו בחושך. זה משהו, אבל כוח החיים, למרות הכל, הוא אומר, אותם זיכרונות של העבר שהם פונים גם אל העתיד כמובן, ובכל זאת אומר, הם לא מתים, הם מצצות, אבל כוח החיים אדיר יש בהם באותם זיכרונות, בתנועה חרוצה, ברוח התעוררות פנימית לחפץ חיים לאומיים מלאים שלנו. הוא אומר, יגיע הזמן להתפזר מעליהם גל האפר של טמטום הלב הצבור עליהם מחמת כישלון רוחנו, שאנחנו במצב של ירידה, ובמקום ניצוצות ייראו זיקוקים. זיקוקים זה לא ניצוץ, זה אור גדול, ויראו הזיקוקים דינור העומדים לעשות שלבות יא מחממת עולם ומהירה אל כל פינות. כן, הרב בגדולתו אומר, נכון, אנחנו בירידה לצורך עלייה, כל העבר קשור לעתיד. כתוב בהלכה, כשאדם אומר את עניין של קריאת ים סוף, בכל יום שאנחנו אומרים על ישיר משה, צריך להגיד את זה בשמחה עצומה, כאילו הוא באותו מעמד של קריאת ים סוף. שמחה גדולה, גדולה, גדולה מאוד. רק שלהמחיש לכם על איזה שמחה. יש כאן מישהו אוהד כדורגל או משהו? מה, אתם באתם לא נורמליים? לא יודעים מה.
נורמליים
באתם נורמליים. לא אוהדים כדורגל. היום, מי לא אוהד כדורגל? יש כמה הולכים לישיבה ללמוד תורה. זה נורמה של... לא יודע אם ראיתם פעם שביצר מנצחת, מה קורה לה... לציבור. מישהו ראה פעם מה קורה לו? לציבור הזה, מה קורה לו? מה קורה לו? איזה שמחה! קופצים מהכיסאות! מתלהבים! משהו. זה אפס קצר שמה שצריך להתלהב כל יום כשאומרים, אז ישיר משה. ניצחון, מלחמת ששת הימים, הוא קטן על זה. רואים, מה זה, 400 שנה היינו משעובדים למצרים האלה, הם טובים בים, כל הרוע הזה טובע בים, פרו, סוס ורוחבו וכל זה, וכאן אנחנו צריכים להתחיל לרקוד, כל יום, כל בוקר, סליחה שאני קצת מקצין את העניין, שהוא אומר שהשמחה, החוויה, השותפות, ההרגשה של העבר הגדול העצום שעם ישראל עבר בעבר, הוא במשך ברמת הימים קעה אורו, אבל לעתיד לבוא אומר זה יהיה זיקוקין דינור. מה זה זיקוקין דינור? כשאנחנו נתחבר אל העבר כראוי, זה ממש נהיה באור גדול, והעבר הזה קשור אל העתיד, זה לא סתם עבר מנותק. זה מה שאומר בהמשך, צללי העניינים שלנו, ההעתקות הן מהעבר הגדול, נכון אנחנו בצל, אבל כל זה מהעבר הגדול, ופונות הן תמיד אל העתיד הנשגב, שהוא כל כך נשגב העתיד, עד שהוא מאיר את ההווה, העתיד מאיר את ההווה ועושה אותו להווה מעשי מצד גודל כוחו, אף על פי שאין בו בעצמותו, כי אם הריגה וציפייה לעתיד. כאן הרב מלמד אותנו יסוד גדול. אנחנו חיים בלוח זמנים, תחת רושם הזמן. יש מדרגות מדרגות. יש אדם שחי רק את ההווה. ויש אדם שחי רק את העבר. ויש האדם שחי את העתיד. הוא חי את העתיד. כל המדרגות, ויש אדם שחי את העבר מחבר את כל הזמנים, הוא חי בהווה את העבר וגם את העתיד. זה המצב האידיאלי. גם דרך אגב באופן פרטי הדבר. אדם בעל חזון, הוא אדם שמח, אדם אופטימי, יש לו צ'אנס, יש לו סיכוי, יש לו עתיד בחיים. בעל חזון. הוא מתייחס אל העבר בשמחה. למרות שאולי היה לו קשיים בעבר, הוא אומר, הכל היה ירידה לצורך עלייה. הוא שמח ביום הולדתו, לא כמו איוב, שקילל את יום הולדתו. הוא שמח ביום הולדתו. הוא רואה את הכל מתחבר ביחד. איך העבר מתחבר אל העתיד. זה באופן פרטי נאמר. כאן הרב מדברים באופן לאומי. באופן לאומי, אנחנו חוליה בשרשרת. אנחנו לא חוליה בודדת. יש לנו עתיד אדיר. צריך ללמוד אותו, להכיר אותו, ללמוד בנביאים ובחכמים, מה זה עתידו של עם ישראל. ויש לנו עבר שאין כדוגמתו, איזה מעמדות, איזה, כמו שאנחנו, יציאת מצרים, מעמד הר סיני, בית ראשון, בית מקדש, דברים נפלאים. וכל העבר הזה, הוא מתחבר דרכנו כחוליית מקשרת אל עתיד נפלא. ככה חי הרם דרך אגב. ככה גם אנחנו צריכים לחיות. לא לחיות רק את ההווה, את העכשוויות הזאת. העכשוויות היא מאוד, עכשיו בלי עבר ובלי עתיד, זה ממש מדכא הדבר הזה. אנשים מתנתקים מכל השרשרת הארוכה, מכל השורשים, ולא מסתכלים קדימה, זה כמו עץ בלי שורשים ובלי פירות. עץ רק כזה. צריך שנהיה מחוברים אל העבר שלנו, אלפי שנים, ואל העתיד הנפלא שלנו, ככה צריך להסתכל, להתבונן במציאות בחיים. ובכלל יש אנשים שמסתכלים רק על העבר שלהם, רק על העבר. אני קורא להם תמיד עבריינים. למה הם עבריינים?
הם מסתכלים על העבר.
רק על העבר שלהם. הם בדיכאון נורא, אלא הם לא עובד ולא עתיד. הם תקועים בתוך ההווה, בתוך העבר שלהם. יכול לקרות דבר כזה? מה צריך לעשות?
לראות.
לחבר את כל הזמנים. איך אומרים יהודים? שואל אותו, מה יהיה? מה הוא אומר? זה מה שאמר משה רבנו לעם ישראל ביציאת מצרים. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, לך, שאלו אותו, מה שמי, מי משלח אותך? תגיד, היה שלח אותי. היי, יהודים מאמינים שיהיה טוב, שיש להם עתיד, גם הנצח. תגיד להם, מי יהיה? תראה מה יגידו לך. היה? יאללה, הולכים. יהיה טוב, הולכים. יוצאים ממצרים, גם מהמצרים הפרטיים וגם מהמצרים הכלליים.